עומד בחוזקה והם נעלמים מהתמונה מבחינת ההפרעה לעם ישראל. בעצם מאז בשירת דבורה, שאנחנו נקרא הפטרה, פחות או יותר השלימו את כיבוש מלכי כנען, אז האויב היחידי העיקרי שנשאר הוא הפלישתים. יש בשם הגר"א כותב בפירושו לחבקוק שהפלישתים הם לא אומה, הרי הם לא אחת מהעמים של כנען, הם לא משבעה עמים, אבל הם בעצם איזה משהו, טפיל כזה, שעניינו למנוע מעם ישראל את הקמת המלכות. יש להם בנפש שעם ישראל לא יצליח לקומם את מלכותו. כל פעם ששאול נענס המלך, מיד הפלישתים באים. דוד, שומעים הפלישתים שדוד כובש את ירושלים, מיד הם עולים. אז פה אנחנו רואים ששאול לפני מלחמה עם הפלישתים, ושאול מפחד מאוד, נחרד ליבו מאוד. המלחמה הקודמת עם הפלישתים, מי עשה את הישועה מול גוליאת? פה אין גוליאת, לא מוזכר. מי עשה את הישועה שם? דוד. לפני כן היה יונתן. בעצם זה אויב כבד, ושאול צריך עזרה. פה אנחנו מוצאים את שאול, וישאל שאול בהשם, לא ענה הוא השם גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. ואז הוא הולך לבעלת האוב, ובעלת האוב יחד עם עבדיו, שרשי אומר שזה אבנר והמסע. שאול הכרית את האבות והעידונים, וזו אמו של אבנר, לפי המדרש, לפי חז"ל, לכן היא נשארה. את מי הוא רוצה? הוא רוצה את שמואל. הוא לא חיפש את שמואל כל השנים, מאז ששמואל אמר לו שלא תימשך מלכותו אחרי מלחמה עם עמלק. שאול הולך לביתו, לא היה לו קשר, סליחה, שמואל הולך לביתו, לא מוזכר שום קשר של שאול עם שמואל. יכול היה אולי שאול לשאול את שמואל במשך כל השנים האלה, מה טיבו של דוד, מה הוא, לפני שהוא עושה את כל המרדפים, לא, לא, לא פנה לשמואל, עכשיו הוא מפחד, אז הוא בא לחפש לשאול את שמואל מה לעשות, ולא נענה באורים האטומים כי הוא הרג את נובי והכהנים כידוע. ואז מה אומר לו שמואל? שמואל אומר לו, אלוקים, כן, אומר, היום אומר שמואל, למה תשאלני והשם שר מעליך ויעריך ויעש השם לו כאשר דיבר בידי ויקרא השם לו את הממלכה מידיך ויתנה לרעך לדוד. פה פעם ראשונה שאול שומע בצורה מפורשת שדוד הוא זה שצריך להיות במקומו, והמלכה המשיכה של דוד למלך כמובן לא עברה לשאול, למרות שהיה כבר כמה פעמים ששאול מכיר בזה, רואה את זה, אבל כאן זה נאמר מפי נביא. ויתן השם גם את ישראל, כאשר לא שמעת בקול השם, לא עשית חרונה פה במלך וכולי, ויתן השם גם את ישראל עמך ביד פלישתים, ומחר אתה ובניך עמי. גם את מחנה ישראל ייתן השם ביד פלישתים. כן, אז זה בעצם גזרה מאוד מאוד קשה. מצד אחד אנחנו רואים את שאול נבהל כל כך, עד כדי שהיה צריך להיות זקוק לכך שהאישה בעלת האוב כאילו תתמוך בו. מצד שני, חז"ל דורשים, מי במחיצתי? כלומר, בעצם שאול נקרא עכשיו לעשות דבר שהוא מעל הטבע, כמו שהמדרש מציין, ראיתם בריאה בעולמי, שיודעת שהיא הולכת למות, הוא לוקח את בנה, הוא לא מגלה לעבדים שהולכים עמו מה אמר לו שמואל, לא מגלה לאיש, אחרת כולם יוצאים למלחמה, יודעים שזה יהיה קרב של תבוסה, הוא יודע, עם ישראל לא יודע, והוא לוקח את שלושת בניו, הוא יוצא למלחמה ולא מניד אף אחד לא יכול להבין ממנו שהוא קיבל פה איזושהי ידיעה, איזושהי גדלות מיוחדת במינה, נתייחס לזה יותר מאוחר. ואחר כך אנחנו מוצאים אותו באמת שהפלישתים מכוונים את עצמם, עם ישראל נופל בקרב והפלישתים מכוונים את עצמם במיוחד אליו ובניו, והוא ירא מאוד מהמורים, שוב פעם הפחד של שאול, ואז אנחנו בסופו של דבר נופל על חרבו. נופל על חרבו, כן, נידון בחזל, בראשית רבה, בנוח, מדרש נוח, אך את דמכם לנפשותיכם את ראש, אסור לאדם ליטול את חייו במו ידיו. החזל דורשים אך את דמכם, אך למעט שאול. שאול אצל שאול זה לא עבירה. למה אצל שאול זה לא עבירה? מהרש"ל בים של שלמה על בבא קמא בפרק שמיני, הוא דן בזה, מתייחס למה שהגמרא כבר הביאה במפורש לגבי רבי חנינא בן תרדיון שנשרף באש, אמרו לו פתח פיך ויכנס בך אש ותקרב את מיטתך, או ממוטב שיתלנה מי שנתנה, ככה אומר לך, אסור לאדם, כן, הוא ממשיך להתייסר והוא לא מקרב את מיטתו. אז מביא שם, אז אומר המהרש"ל שלושה טעמים. טעם אחד, אומר המהרש"ל, ששמואל שאול חשש שהפלישתים התעללו בו, וזה קודם כל בעצמו חילול השם, הפלישתים יכולים לקחת אותו, מה שעשו לשמשון, לקחת אותו לפני העבודה זרה שלהם ולעשות, להתכנס בו, יכולים לעשות פי כמה למלך ישראל בצורה, אז קודם כל זה בעצמו חילול השם נורא, זה בעצמו אולי מצדיק את המסירת נטילת חייו בידיו. חוץ מזה הוא מוסיף שייתכן חשש שעם ישראל לא יוכל לעמוד בזה, ואלפים רבות מעם ישראל יפרצו למחלה פלישתים כדי למנוע את זה, מכיוון שהוא יודע שיד הפלישתים הרבה יותר תקיפה, אז יפיל הרבה חללים מעם ישראל, זה הוא רוצה למנוע. מביא בשם הריטווה, שזה גם גישה של התוספות שם בעבודה זרה, שבעצם מי שיודע שעלולים לעשות בו, להכריח אותו לעבוד עבודה זרה מעבירות של יריג ויבוא, והוא לא יוכל אולי למנוע את זה מחמת האיסורים, מותר לו למסור את נפשו. יש שם התוספות בעבודה זרה, המרש"ל עצמו אבל חולק על זה את דינה, מביא את הריטווה, מביא את הראשונים האלה. אז מכאן ומכאן ברור ששאול עשה כאן איזה שיקול גדול, בוודאי אם השיקול הוא ממלכתי, וזה ממשיך בעצם את מה שהוא יוצא לקרב, ולא לספר, יש פה כאן שיקול ממלכתי נאצל מצד שאול בעת מיטתו. זה מצד המהלך הזה. מנגד אנחנו רואים שהפסוקים משלבים בצורה די תמוהה פרשיות של דוד בצורה שלא לא מוסברת לפי סדר הדברים בדרך כלל. אנחנו רואים בהתחלה ששואלים הפלישתים למלחמה, אז רואים שם את אחיש שאצלו נמצא כבר דוד ו-600 האיש שלו מכוח רדיפות שאול, אומר לו אתה בא איתי לקרב, וכן כאילו מכריח אותו. דוד לא מבטיח לו שום דבר, ובזה אנחנו עוזבים, ואז עוברים לפרשייה של שאול ובעלת האור. אחר כך חוזרים למציאות שקורית בינתיים, שמכיוון שדוד נמצא עם הפלישתים בישראל, בצפון הארץ, בינתיים בדרום פושטים עמלק וכולי על, על כל, על כל משפחתו, ואנחנו מוצאים את מה שסרני פלישתים לא מסכימים לתת לאחיש לבטוח בדוד, ואז דוד חוזר ומוצא בעצם שהמלאקים פשטו על כל ציקלג, שרפו אותה באש, אחר כך יודעים, וכל משפחתו נלקחה אצלם, וכל, וחלק גדול מהנגב של ארץ יהודה נכבש על ידי המלאקים. זה מחוז שבעצם הוא הופקר בעצם כרגע גם על ידי שאול, כיוון שגם שאול נמצא עם הצבא בצפון. קצת מציאות שבעצמה מראה איזו חולשה מסוימת של מלכות שאול. ובינתיים, כן, דוד חוזר, ואנחנו רואים אותו מצליח לרדוף אחרי המלאקים, לקחת את כל משפחתו בלי שאף אחד נפגע, ולהציל את כולם, ולהרוג את כל המלכים, חוץ מזה 400 שנסו. זה מין הצלחה אדירה לצבא קטן של 400 איש, שרודף אחרי כל המחנה המלכי, שבטח היה לוחמים רבים. ולמה זה באמת מופסק בצורה הזאת? פה מופסק בפרשייה הזאת, חוזרים לשאול והמלחמה עם הפלישתים, ושאול מת וכולי, ואז חוזרים לדוד שוב פעם, שדוד שומע את הקינת, את פניתתם, ואת מעשה ההריגה של הגר המלכי, והקינה שדוד נושא על שאול ועל בניו. למה זה ככה מעורבב? כמובן זה מאתגר, צריך לחשוב. אפשר היה לומר, יש פה הדגשה, זה קשור כמובן, משליך לנו על כל הספר, שבעצם צמיחתו של דוד באה מתוארת משולבת, יחד בד בבד עם דעיכת מלכות שאול. זה כנראה מה שהמקרא רוצה להראות לנו, וצריך להבין יותר למה. ואז כאילו זרח השמש ובא השמש, בזמן שמסתלק מלכותו של זה, צומחת מלכותו של זה, אבל בטח יש פה עוד יותר מזה. היינו יכולים לומר שיש פה גם תנגודת קיצונית מול השיא ההידרדרות אולי של שאול, שהוא הולך לבעלת האוב והוא כל כך חלש וכולי. אנחנו רואים פתאום את הגבורה האדירה של דוד המלך עם אנשים מעטים, ואיזה אומץ. והאומץ של דוד גם היה כאילו אבמינה מצד אחיש להיות מגויס לטובת הפלישתים. הוא ככה, רואים את מלך הארץ מכונה על ידי הפלישתים, איזה מין כוח מאוד עוצמתי, אבל גם מאוד מוסרי. אנחנו רואים את דוד מאוד עושה טוב עם כולם, כן, עושה טוב עם הרי יהודה, עושה טוב עם חלוקת השלל ולכולם. ודוד נושא קינה מיוחד במינה על שאול ובניו, והורג את המלכי שבא לבשר לו על מיטת שאול, שסבר לחשוב שהוא יקבל מזה איזה שכר על ידי דוד. יש מי שאמר הפליג יותר, שהוא חשב ככה להלץ את דוד, ככה למתן את היחס שלו למלכים בגלל הטובה הזאת. אפשר, אבל כן, אני לא רוצה להיכנס לזה. נקראתי בגבר הגלבוע, מה עושה שם, מה מסתובב באמצע הקרב, מי שלא שייך לקרב, אז בני נוטל את השלל, מצא שם את הכתר של שאול, אחרי שהמחנה הלך, ואז כן לנצל את זה מול דוד. כן, אז דוד מאוד קורא את התמונה מאוד, ואחר כך כן הוא נוקם בכל מי שמנסה לפגוע במשהו במלכות שאול, מאוד מעצים את הכבוד, חוץ מה שראינו קודם כבר, שאול משיח השם. דוד המלך הוא מאוד ישר בכבוד מלכות שאול, וישר גם בן אדם לחברו בצורה מופלאה, לאחריות שלו. אנחנו רואים את זה. יכול להיות שזה מין מסר כזה, שזה מול זה. אבל יש כאן אולי יותר. יש כאן גם, אנחנו רואים שכל כך קרוב היה שתבוא פה ישועה על ידי דוד. הרי אם דוד היה כן מצליח, בטח מה חשב דוד? אם הוא ילך איתם, בטח הוא ינצח את הקרב בצורה הזאת. אדרבה, אם הוא בתוך מחנה פלישתים, יש לו כנראה יותר יכולת לבוא מבפנים, ותהיה להם הפלישתים המלחמה מכאן ומכאן. אם מצד שני, והקדוש ברוך הוא סיבב את הדברים מתוך נבואת שמואל, שזה לא יקרה, אבל גם יכול היה להיות, אני לא יודע אם לענות על זה, אולי אפילו אחרי נבואת שמואל, אם היה מתעלה שאול על עצמו, אני לא יודע אם שאול ידע שדוד מסתובב שם, אבל זה, נניח שכן, אם שאול היה לגמרי מתפייס עמו על ידי שהוא היה איכשהו מגלה לו או שהיה מספיק שנייה לפני כן, אז דוד היה יכול להילחם בשורות מחנה ישראל כחלק מהצבא בצורה יותר מסודרת. השאלה אם זה היה משנה משהו. יש מקום להתבונן בכל ה... זה כמובן מחזיר אותנו לשאלות האלה, מה המקום של המלכות בתוך מלכות, איך זה בעצם, איך הפשט פה. דרך אגב, ביחס לכבוד המיוחד שדוד רוכש למלכות שאול, וכל הזמן, לכל אורך הדרך, משיח השם, משיח השם, והוא מתחרט כל כך עד שהוא קראת את כנף מילו של שאול, הוא עשה את זה כדי להוכיח את מה שהוא לא רוצה ברעתו של שאול, אלא בדיוק להפך. אז הוא מתחרט על זה. אבל כבוד מלכות שאול היא נטבעת אפילו בסוף הספר, בסוף שמואל ב', כן, בפרק חף א', יש רעב, יש רעב 3 שנים בסוף תקופת דוד, זה דבר קיצוני מאוד. ועל מה? על שאול המלך שלא נספד כהלכה, זה אחד מהטעמים על הגבעונים, ושאול המלך שלא נספד ולא נקבר כהלכה. אנחנו יודעים שסופו של שאול מאוד מאוד מושפל, אפילו בתור מת, הפלישתים קורטים את ראשו וגביעתו תוקעים, ואנשי אבש גלעד עושים איזשהו חסד מופלא, כן, שהם תומנים את עצמותיו שם ביבש גלעד, אבל זה בעצם משהו שרק הם עושים. עם ישראל כולו לא שותף לזה. עם ישראל היה במנוסה מפלישתים, כל אחד מנסה לחזור שלם לביתו, ורק אנשי יבש גלעד שהיו מחוץ למערכה הם מסוגלים לעשות את זה, והם בעצמם צמו 7 ימים. אבל הקדוש ברוך הוא תובע את כבודו של שאול שלוש שנים רעב, ואז באמת עושים את זה. דוד הולך, ייקח את עצמות שאול, את עצמות יונתן בנו וכולי, עושים שם קבורה והספד וכולי. זה כמובן מחזיר אותנו להבנה מה בעצם היה איש בן שאול, ומה בן שאול למלך שצומח כאן, מלכות דוד. ובטח עסקתם בזה, אנחנו יודעים שהאנשים האלה גדולים מאוד מאוד, ויש לנו ביום החב בית מובא שרבונה אומר, בן שאול שנה במולכו כבן שנה שלא חתם, לא טעם טעם חטא. ושם מוזכר שרב נחמן בר יצחק שמע את זה, אמר שם הנגיד בן שנה מלוכלך בצועה כמו בן שנה. זאת אומרת, מה? בדיוק הפוך. אבל לא טעם טעם חטא, מלא חטאים. וכל ימר, כל מה שם, כל מה שאנחנו רואים במקרא כמעט עליו, מסובב בחטאים. ואז הראו לו, לרב נחמן בר יצחק, סיוטים בחלומו. ואז הוא אמר, הוא הבין שזה, אז הוא אמר, נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש. ותבין שזה משמיים, הראו לו, שמי הוא שידבר בכלל שאול, מה הוא מבין בשאול. ואנחנו יודעים שכל האנשים האלה גדולים עד מאוד, וחז"ל אומרים על שאול שמעשי צדקות נוראים, לא רק לא טעם טעם חטא, אלא היה חוץ ממה שדוד מזכיר, בנות שאול, בנות ישראל על שאול בחנה, כן, בלבישכן עדי ושני וכולי, שאול היה גומל חסדים. המדרש מעריך מאוד בפסיקתא גם ששאול היה צדיק גדול מאוד באישיותו. אנחנו יודעים שכל אלה היו גדולי תורה, דוד וגיבוריו ושאול וגיבוריו. כל השירה הזאת של קינה של דוד על מות שאול מודגש מאוד הצד של הגבורה, כמו הסיומת, איך נפלו גיבורים ולדו כלי מלחמה, מדם חללים מחלב גיבורים, קשת יונתן, שאול. הגבורה בכל הספר, במיוחד הגבורה הזאת של בן, זה גבורה משולבת, גם גבורה ממלכתית, צבאית, במלוא המובן, וגם גבורה של תורה. ובוודאי שכל מדובר אנשים גדולים מאוד, אבל אנחנו כמובן צריכים מצדנו לנסות בקצת להבין מה הנקודה. והזוהר הקדוש אומר, בוילך ש דוד היה צריך למלוך קודם, אלא מכיוון שעם ישראל ביקשו מלוכה לפני הזמן, אז קדם שאול ומלך. ומכיוון שהגיע זמנו של דוד, כך כותב הזוהר, אז שאול היה צריך לסגת לפני המלכות הקבועה, מלכות שעה בפני מלכות עולם. ולמה לא סיבב הקדוש ברוך הוא ששאול ימסור את המלכות לדוד? עשה הקדוש ברוך הוא חסד עם שאול, שלא יראה את רעהו מולך בחייו ומושל בכל אשר היה לו וכולי. לכן בעצם הוא נסתלק לפני דוד. כך כותב הזוהר. וכמובן הדברים האלה עוד טעונים הבנה. חז"ל אומרים שלדוד סולח הקדוש ברוך הוא. דוד חטא יותר, דוד בשתיים ועלתה לו, שאול באחת ולא עלתה לו. וככה, זאת אומרת שדוד היה כמה חטאים, אנחנו נראה, והקדוש ברוך הוא סולח לו. ושאול הקדוש ברוך הוא לא סולח. תן היה לענות שבאמת דוד הוא מלא תשובה. כמו שאנחנו מכירים את דוד בספר תהילים, וכולו, ואנחנו גם רואים בפסוקים עצמם, דוד שב בתשובה בכל ליבו, כאילו שאול, לא רואים אותו שב בתשובה אחרי חטא המלך. הוא קצת אומר מילות סליחה, אבל הוא יותר מבקש ששמואל ימשיך לכבד אותו לפני העם, וממשיך להיות מלך כרגיל, חוץ ממה שרוח רעה באה עליו. זאת אומרת, זה אפשר היה לומר, אבל זה לא המדד. פה לא חסר המישור האישי, לא חסר המישור של החטא האישי. הרב זצ"ל בהרבה מקומות, וזה כבר מוזכר בראשונים, מדבר על זה ספר העיקרים, שהחטאים העיקריים שנמדדים לשאול זה החטאים הכלליים הממלכתיים. לא מודדים אנשים גדולים שהם מלכים, פחות מודדים את החטאים הפרטיים, אלא אם כן זה קיצוני, ויותר מודדים את החטאים של המלכות. לכן הרב זצ"ל מסביר שמה בכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, אז אומר שמה שחז"ל מתקנים זה מה שהיה פה בפגם ההלכתי. ניתן לומר גט כריתות כותב לאשתו, כמו שחז"ל כותבים, בסופו של דבר לא הייתה אשת איש. אבל הדבר החריף הוא הצעד הציבורי, איך שהדברים נראים. אז זה יותר חמור כלפי מלך. ועוד יותר, בעצם הכוח ההנהגה. אנחנו יכולים לראות את דוד עולה על שאול בהרבה בחינות פרטיות. כל מי שסופר, סוקר את הספר, רואה גם בהצלחות, אנחנו רואים שנכון ששאול עושה כמה מעשי גבורה ומצליח במלחמות בהתחלה, אבל אין לו את הכוח הפורץ והנועז שאנחנו רואים אצל דוד, כמו אצל גוליית, כמו פה מול המלכים, יחיד מול רבים, כן, מעטים, וככה בצורה הזאת שהוא עושה, מוסר את כל נפשו, וכן, החריפות של ההכרה של הפלישתי שמחרף מערכות אלוקים חיים. אנחנו רואים גם את דוד בנבטנות שלו, כן, מול שאול ברדיפו, כבר גם בהתחלה ההתבטלות שלו. רואים את זה לכל אורך הדרך, שדוד, מה אני, מי אני. אנחנו רואים גם שדוד כישרוני יותר בלארגן את המלכות ולחבר את המלכות אליו, מה שאנחנו לא כל כך מוצאים ששאול מצליח לעשות. ושאול לא כל כך מהר אותם. יש מישהו שעובד בנפרד כמו יונתן, לא מהר מרגיש שאפשר לחבר את זה, יש פה כבר איזה סדק, זה קצת יוצר לו איזושהי בעיה. וכמו שראינו, חלקים מהמדינה לא לגמרי מושגחים, ודוד לוקח יותר אחריות, ודוד מצליח לחבר את כל שבטי ישראל אליו. וגם אפילו את ההמשכיות של שאול ממשיך דוד בצורה מאוד מחוכמת, מאוד עם כל הלב, ודוד הוא צועד עם כולם, וממילא אחר כך גם הרחבת הממלכה והכל. זה ממשור של הכישרונות. אנחנו רואים שחזל אומרים דוד, כמו בעירובי, דוד גלי מסכתה, גלי מסכתה, ושאול לא גלי מסכתה. דוד גלי מסכתה, נאמר כל אשר יפנה יצליח, ככה גמר אומרת במקום אחר. לא, אין פסוק כזה, אבל והגמר מתקנים שם, ואילו כתוב, שאול כתוב כל אשר יפנה ירשיע. מה זה גלי מסכתה? שם במקום אחר, לא זוכר, גמר אחרת, כתוב במקום גלי מסכתה דוד השם עמו, ושאול לא השם עמו. אז מסביר את זה הרב זצ"ל, אמרה ראיה. הרב זצ"ל אומר שגלי מסכתה זה דירות את כל המסכת. זה פשט מיוחד של מרן הרב. זאת אומרת, יש מי שיש לו את משנתו שלו, הוא צועד איתה. אבל מלך, ובכלל שמקימים מלכות, צריך כישרון להכיר אפילו את המשנה, את התפיסות המנוגדות ואת האנשים המנוגדים לכאורה, ולהבין את גרעין הטוב שיש בהם, לדעת שגרעין הטוב שיש בהם אתה צריך לאסוף אליך, הוא מוכרח להיות חלק ממך, אתה לא יכול לוותר על שום דבר טוב שיש בעולם והוא לא יהיה כלול בך, משום שמלך מלכות צריכה להקיף הכל, וכל דבר שמוצמח בעולם, כל כוח שעולה בעולם מידי הקדוש ברוך הוא, יש לו מקום. המלכות היא משהו גדול, היא תפיסה לא רק כוללת ומאחדת אישים, הרב אומר, היא כוללת ומאחדת אפילו תפיסות ומחשבות ושיטות. הרב לוקח את זה גם לימינו, שככה צריכים לבנות את מלכות ישראל מחדש וכו'. אז אנחנו תופסים שבאמת בדוד הייתה את הגדלות הזאת, וזה נכנס, אפשר לראות את זה בהרבה מקומות, וזה מה שהרב אומר. וזה שייך לעוד פעם, הרב כותב בכמה מקומות מעניינים, הרב כותב במקבצים דברים חריפים. הרב כותב קובץ א' תמ"ד, שאול היה יותר גדול מדוד, יותר גדול מדוד, לכן בעצם נשמתו העירה מידת הרחמים גם על המלאק. הרב כותב את זה גם בעבודת ראייה על פורים, מי שיודע, הדברים האלה ששאול הסתכל על המלאק מהגג, כאילו מלמעלה, במישור העליון, העילאי, שיש איזו נקודה של מחמתה, המלאק קיים בעולם, גם את זה ראה שאול. אבל זוהי מידה שהיא רק מכשרת מלוכה, מהירה לתקופתה, ואינה יכולה להמשיכה מפני חשקת העולם, מתוך כך אינה יכולה להעלות את העולם. זאת אומרת, מלך צריך להיות מצד אחד גם אחוז בנצח, גם אחוז במגמה יותר עליונה, המגמה האחריתית, כי שם אתה, לשם אתה מוביל את הכל, ושם אתה נעול. עד היום אנחנו רואים את צמח דוד עבדך, המציאות של דוד, מלכות דוד, היא מודל לא רק לשלמות המלכות של עם ישראל, אלא שלמות כל החיים הישראלים. ימות המשיח זה בעצם שלמות כל התורה, שלמות כל הגודל שלנו. ודוד המלך הוא מייסד את זה, לכן הוא גם מחמתו כובש את ירושלים וקובע את המלכות בצורה יותר מסודרת, יותר קבועה, וגם רוצה לבנות את בית המקדש. הכל לעומת הנצח. מצד שני, בד בבד, דוד מאוד מאוד בקרקע עם המציאות שבתוכה הוא נמצא, ומכיר אותה ממש טוב, את כל הבעיות, כל המוקשים, את כל כמעט לגמרי, נאמר, ודאי שדוד היה לו אחר כך גם הפתעות, אבל דוד לגמרי מכיר הוא צועד עם הכל בד בבד, הוא יודע שלמקום הרחוק ההוא הוא צריך להעלות את המציאות כפי שהיא עכשיו. וזה גודל מיוחד שהיה לדוד, שלכן הוא היה יותר ראוי למלוכה. כוח המלוכה היה יותר מתאים לדוד, ושאול היה יותר גדול בעצמותו. לכן כותב הרב גם במקום אחר, בקובץ ג', ישנם צדיקים נוראים כאלה, שאפילו כשפוגמים את המידות הרעות שלהם, גם כן הם מעטים בזה את הדמות של הקדושה העליונה, להתמתק אצלם מרוב הקדושה וההשגה האלוקית, גם שורש הרע מתמתק. זו הייתה מידתו של שאול. טוב, אז קודם כל צריכים לדעת מי זה שאול. אבל כמו שאמרנו, המלכות הנצח הייתה כבר מקדמת דנה שייכת לשבט יהודה. אומר אברבנאל שכיוון שעם ישראל תבעו מלכות, ואני צריך להבין מה זה מלכות. מלכות זה דבר שמצד אחד הוא התמונה הכי שלמה של העם. המלך מכיל לא רק דרישות חיצוניות לצאת בקרב, לארגן כלכלית את המדינה, אלא המלך הוא תמצית של כל האומה. מציאות כזאת, הישות של האומה מרוכזת בו. זה דבר עדיף. המלכות שייכת ליהודה. אבל מצד שלי, ודאי שאנחנו רוצים מי מתאים להיות מלך, בגלל שזה כזה דבר עמוק, לא דבר חיצוני. בעצם רק הקדוש ברוך הוא יודע מי פה אוחס את הנקודה, את המפתחות, להוביל את כלל ישראל אל המלכות. הקדוש ברוך הוא כבר הכריז על זה, זה מפרץ, זה מיהודה, זה הוא, יש לו את הגנים בשביל להוביל מלכות בישראל, ובאופן כללי וספציפית זה דוד, היה מעוטד לזה כבר דוד המלך. מצד שני, המלכות, אנחנו אומרים פרשת המלך בתורה, ואמרת אשימה עליי מלך, והמפרשים כבר עומדים על זה, למה אמרת? למה לא נגיד, הקדוש ברוך הוא יגיד ישר, שום תשים עליך מלך, מה זה ואמרת? אז אומר הנציב שם, שבאמת המלכות צריכה להיות דבר שהעם רוצה בה. כי ציבור זו מציאות שמונהגת גם על פי רצון הציבור. אי אפשר להכריח, זה פיקוח נפש, כותב הנציב. פיקוח נפש להכריח ציבור למשהו שהוא לא נמצא שם. אתה יכול להוביל מישהו באופן פרטי, אתה יכול ללמד אותו, אתה יכול להכריח אותו, אבל ציבור להכריח זה לא שייך. לכן בעצם הקמת המלכות צריכה להיות איזושהי תוצאה שמצד אחד היא באה כן מלמעלה, מצד שני היא כן מותאמת למה שהציבור מכיר. אבל ככן, כיוון שהייתה פה דרישה נחרצת להעמיד מלך, אז קודם כל זה טוב, הגיע באמת הזמן להעמיד מלך. מתי? אחרי ששאול שמואל הסתלק. אם היה באמת שמואל, אם העם היו אומרים אנחנו רוצים מלך אחריך, אז זאת הייתה דרישה שקדוש ברוך הוא היה מקבל. אותך מעשו ממלוך, זאת אומרת, זה היה פגם. אבל עם ישראל רצה עכשיו, כי לא סמכו על כך ששמואל יכול לעשות את המלחמות מפני האויבים המסוכנים, רצו עכשיו. אז הייתה פה בעצם הקמה של מלכות קצת טרם זמנה, והמלכות הזאת הייתה צריכה להיות על ידי מישהו שהעם, מכיוון שזה בא מהעם, היה מישהו שהעם יוכל יותר מהר להכיר בגדלותו. נכון, זה היה לא כל כך פשוט אצל שאול, אבל כמו שאמרנו, היה פה מציאות מפורסמת של צדיק ועליו וגם גיבור. אנחנו יודעים ששאול הוא זה שחטף את הלוחות מגוליית הפלישתי. הייתה לו גדלות מיוחדת. אבל שאול, כמו שאמרנו, הגדלות הזאת לא טעמה היטב את המציאות של המלוכה, את מה שנדרש במלכות מצד הופעתה. ואפשר לומר, שאול, יש עוד דבר שקשור בזה, שהמלכות קשורה במלך כמציאות אחת. לכן מורד במלכות חייב מיתה, משום שהמלך, כבודו זה כבוד העם, מלך לא יכול למחול על כבודו. ולכן בעצם יש איזו התמסגות של אישיות המלך. מלך לא, בדרך כלל, הוא לא סתם פונקציה, ממלא תפקיד והולך הביתה, אלא הוא המלכות. ככה זה מצד המודל של הדברים. אפשר להיות חסיד מיוחד במינו, כמו דוד המלך, אבל אז בעצם אנחנו רואים את שאול כאילו נצמד. לפני שהוא נעשה מלך, אז שאול נחבא אל הקדים, הוא מרגיש לא ראוי וכו' וכו'. אבל אחרי ששאול כן הוכרז ונהיה מלך גמור, אז בעצם המלכות היא כובשת אותו, הוא כולו מסור למלכות, במובן הזה להצביעות המלכות. ולכן כנראה שזה, זה, זה, התפיסה הזאת של המלכות שכאן נתקבעה אצל שאול, היא בעצם מה שלכאורה הובילה אותו אחר כך, לא מספיק להתגמש ולא מספיק שמע, כן, המדרש רואה את חטאיו במה שהוא לא, לא דרש באשם, לא דרש באשם, אז רואים לא בזה שהוא הלך לבעלת האוב, בעלת האוב, זה באופן קיצוני על כך שהוא לא דרש באשם בהתחלה, במלחמות הראשונות, במלחמת הגג, במלחמת העמלק ומלחמת פלישתים, ומצד שני הוא הולך באופן קיצוני לדרוש בבעלת האוב. עוד חטא שמוזכר מאוד אצל שאול, זה גם הצד של נוב עיר הכהנים, שזה כמובן מעולל עד יונק, שזה איזו החלטה. חוץ מהאכזריות של זה, יש כאן את הפגיעה בכל הכוח של הכהונה, שגם הוא כוח שהמלכות צריכה להישען עליו, וגם ההורי באתומים וכו'. אז בעצם זהו הפגם בצד המלכותי, וזו גדלות שלא יעתה יימשך להיות בתור מלך. מידך גיסא, אנחנו כמו שאומרים, דוד המלך הוא כן דבק באשם, הוא כן שואל, הוא כן חוץ מה שיש לו את השם עמו, והוא מצליח להמשיך את המלכות באופן נצחי. יש כאן משהו שאנחנו יכולים יותר לנחש אותו, צריכים להבין בעצם, אחרי ששאול בוסר בלהיות מלך, אז הקדוש ברוך הוא מצווה את שמואל למשוח את דוד, אבל זה הציווי היחידי ששאול מקבל, שמואל מקבל, ושמואל הולך בחשש רב ומושך את דוד, ודוד והמשיכה הזאת נשארת בסוד, ודאי לא ידועה לשאול ואנשיו, מפחד שאול, לאט לאט מתפרסמת, אבל שאול לא קיבל על זה מידע מפורש. יש מקום שכאילו המדרש אומר שדואג אומר לשאול, תמליך את דוד, הרי הוא שואל באורים ותומים, אין לי שואלים באורים ותומים אלא למלך, אז כן, הנה דוד מלך וכו', יונתן מכיר. אבל זאת העובדה, ששאול בעצם לא נאמר לו משהו מפורש לפנות את כיסאו בפני דוד, כמו שאולי על פי הזוהר הזה. מצד שני, דוד המלך נמשך, אז הוא מוסיף עוד על מעלותיו. אברבנאל אומר את זה חריף, אברבנאל אומר שהרוח הזאת, רוח השם, רוח הקודש, שבאה יחד עם המשיכה למלכות, יכולה להיות רק על מלך אחד. לכן בעצם כששאול נמשך, אז אנחנו רואים אותו מתעלה ומתרומם. אותו דבר גם דוד, אנחנו רואים אותו לילה ולילה, באופן המולבש והמתאים לאישיותו. אתה יודע נגן, דוד המלך יש לו גם את המשור הפנימי הזה של השירה והתהילים, הכל, כמו שאנחנו יודעים, מנגן כינורו של דוד בחצות הלילה וכו'. אז אומר אברבנאל שהבא תליה, שמכיוון שבא רוח השם על דוד, אז ממילא היא שרה מעל שאול. אז יוצא בעצם ששאול ממשיך להיות מלך בלא שיש עליו רוח השם. יש לו רק את המלכות, ואין לו את אותה רוח מיוחדת, וכנגדה זה הרוח רעה בעצם, שבאה כאילו כאיזה מין משהו שמאוד מנציח את ההיעדר, וההיעדר הזה מחריף כמובן, מצד אחד מיטיב עם דוד, ושאול המלך דווקא מצד מעלתו, הוא רואה את הגדלות של דוד שצומחת אצלו, כמו שהוא כבר ראה את הגדלות הזאת בצורה מסוימת גם אצל יונתן, שהיה לו כאן את המעין הגדלות של דוד, כמו שאנחנו יודעים, המדרש אומר, היה הבדל שאצל דוד כתוב השם אמו, ואצל יונתן לא היה השם אמו. לכן המדרש אומר שכל שאול כן ראה בעיניו שהדגם הזה יותר מוצלח. אז יכול להיות שיכול היה להיות פה איזשהו תיקון אם היה עושה שאול את המסירות נפש הזאת, כמו שיונתן אומר, אתה תהיה מלך ואני אהיה לך למשנה. אם היה שאול מתעלה להכיר בגדלות הזאת, אדרבה, לחבר ולומר, אני ממשיך להיות לעזור לך. כמו שאומרים, אתה יותר ראוי, אתה יותר גדול, ודאי יש תכונות גדולות לשאול שהיה לו מה להוסיף על דוד, היה יכול להיות עוד יותר מוצלח לעם ישראל אם היה המעבר הזה. אבל פה אנחנו רואים את מה שלא לא, לא יכול היה להתבצע, לא, קצרה המציאות. יונתן עצמו בהתחלה נדבק מאוד בדוד, אבל בסופו של דבר אחרי החיצים לדוד בורח, יונתן חוזר לשאול, הנאמנות שלו, שאול לא יכול להתגמש. יונתן מנסה לעשות גשר בין שאול לדוד, הוא לא מצליח. אדרבה, הוא בעצמו נעשה נושא לאיבה מצד שאול. וכן, המציאות הזאת לא צלחה, אבל זה בא בצורה יותר כואבת. דרך אגב, הרדיפות של שאול אחרי דוד לא מנויות לו כחטא. כותב את זה מרשה, ביום השם על הגמרא, נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש, שהוא אמר, הראו שם הסיוטים לרב נחמן בר יצחק, אומר המרשה, למה עצמות שאול בן קיש? למה עצמות? נעניתי לך שאול בן קיש, מה זה עצמות? רוצה, אומר המרשה, כתוב הרי רקב עצמות קנאה, מי שמקנה עצמותיו מרכיבים. אנחנו רואים גם הפסוקים שעצמות שאול נשארו בשלמותיו, וכאן לכן גם נחמן בר יצחק, למה הוא חשב ששאול מלוכלך בחטא? בגלל שכל שנים רבות הוא רודף אחרי דוד. דרך אגב, המדרש מהסדר עולם מצמצם את זה לחלק קצר יחסית מתקופת מלכותו של שאול, איזה שליש, פחות משליש, לא כמו הפסוקים שמתארים פה, עושים את זה לתקופה מאוד ארוכה. וזה לא נמנע, רוצה להגיד, זה הקינה הזאת, לא, זה לא, זאת אומרת, מה הקינה הזאת? זה כאילו חלק לגיטימי ממה שמלך בעצם לא צפוי ממנו. אם היה שאול מתעלה, דוד היה מסוגל להתעלות, דוד היה ראה את ישבושת משה מלך, בסדר, טוב, לא בא ויוצא נגדו, למרות שהוא לא משיוך השם, הוא יודע שגם הוא צריך להיות מלך ולא ישבושת, יותר על כן, אפילו אחר כך שבאים... בא שמה אבשלום, בעוד השם נתן לו לחרף, השם נתן לו למלוך, דוד לא יוצא נגדם ביד רמה. דוד בעצם מאוד ענב כלפי מושג המלכות, עם כל מה שהוא יודע היטב לבנות אותה ולבסס אותה ולהעריך אותה, אבל מהצד האלוקי של סדר הדברים דוד משאיר את זה בידי הקדוש ברוך הוא. ואילו שאול בעצם זה לא, על זה גופו לא נתבע ממנו הקנאות למלכות, כמה שבעינינו זה דבר כל כך כואב. באמת, כן היינו שמחים אם היה כאן שאול מתעלה לדבק במידותיו של דוד, ואכן אולי במשהו בזה אנחנו כן רואים את שאול במיטתו עצמה. ושאול במיטתו עצמה אנחנו רואים שהוא כולו, כמו שאמרנו, חדור מסירות נפש הכלל ישראל. הוא וחייו ובניו שהולכים למות, זה לא מזדקף. נכון, ברגע שהוא קיבל את השמועה הקשה, הוא לא יכול לאכול לכם, אבל הוא מתגבר ויוצא לקרב בראש מחנה ישראל כדרכו, ומרים את רוח העם, ואפילו במיטתו הוא מוסר נפשו כדי שעם ישראל לא ייפגם בזה כוזה וכבוד שמיים, כמה שאפשר להתמעט מזה. וזה אולי הפשט, אימי במחיצתי. מה זה מחיצתו של שמואל? מה קשור שאול לשמואל? מעניין שאנחנו רואים את שמואל יותר בשמחה מושך את שאול, הוא יותר כאילו מחובר, לא רואים כל כך את שמואל עם דוד. פעם אחת דוד בורח לשמואל בנהרות ברמה, אז ישנה נבואה של שמואל לדוד על בית המקדש. שמואל קיבל נבואה, ודאי שזה שליחות שדוד צריך לקבל מגדול הנביאים בדורות האלה. שמואל, אחד הנביאים הכי גדולים שהיו כמובן, וזה נצרח, אבל לא רואים את שאול, שמואל לא מלווה מכאן ואילך את שאול, רואים ששמואל לא יכול לשאת ולחלקל את מה שכאן ממשיך להתאבות בין שאול לדוד. יכול להיות שאם שאול היה פונה לשמואל היה שונה, יכול להיות שאם שאול היה מתעלה היה שונה, אבל שמואל בעצם יוצא מהתמונה, יוצא מהתמונה בזמן שבעצם נסגרת האופציה הריאלית ששאול יעשה משהו כלפי דוד ולחבר אותו. משמיים שמואל כאן מסתלק, ושמואל הוא זה שרואה כאן כן את המלכות בשלמותה, וכפי שהיא הייתה כן מסוגלת אולי להיות על ידי שאול ודרך שאול, זה מה שציפה שאול, שמואל. ולכן בסופו של דבר בשעת מיטתו כאילו חוזר שמואל במשהו לגדלות הראשונה שאנחנו רואים אותו מוסר את הנפש ולוקח מגוליית את הלוחות, מה שאף אחד מישראל לא היה לו את התעוזה. הניצוץ הזה, הדוידי שהיה קצת בשאול, כאילו מתעורר במובן מסוים בשעת מותו, אז כן, אולי זה נרשם לו ככפרה על עוונותיו וזכות לשמואל מבחינת הנצח. ככה אני בקטנותי יכול לצרף מחשבות לתמונת העניין, ותחשבו אתם מה שתוספים.